בעזרת השם השיעור הרביעי על מגילת אסתר, אנחנו הגענו לתאריך של הביצוע. עד היום דיברנו על מה שהיה עד אז, זאת אומרת שלחו כבר איגרות שניות, אבל לא ביטלו, לא החזירו את האיגרות הראשונות. ובשני מסור חוידש, כשהגיע התאריך, שזה החודש ה-12 של השנה, הוא חוידש אדור, בשלושה עשור יום בוי, כשהגיע התאריך י"ג באדר, אשר הגיע דבר המלך ודוסוי להי אוסויס, כשהגיע הזמן שהיה צריך לעשות את דבר המלך, והתגלה גם מה שכתוב בספרים החתומים, כן, הספרים הסגורים, להי אוסויס. וביום הזה היה צריך לעשות. למה? כי לא הייתה אפשרות ביום הזה לא לעשות כלום, שב ואל תעשה. כאילו ששתי הצדדים הסכימו שלא עושים כלום וכל אחד נשאר. דבר המלך היה להיעשות, בגלל שהיה לך שתי מכתבים. המכתב אחד היה ציווי להשמיד, והמכתב השני היה שיש ליהודים זכות להיקל ולעמוד על נפשם. זאת אומרת, אז תכלס, המלך לא אומר פה אפשרות שטוב, כל אחד יישאר בבית. המלך נותן פה אפשרות, את ההוראה, אתם צריכים להשמיד את היהודים, וכנגדם היהודים יכולים להתקומם ולהרוג. כן, זה התוצאה, שכשיש לך שתי מכתבים, שבעצם זה ההוראות המנוגדות שביניהם. המכתב הראשון היה להשמיד, להרוג ולאבד, שזה דבר המלך. המכתב השני נתן להם את הזכות להיקהל ולעמוד על נפשם, והרוג בשונאיהם ובאויביהם, ולטפל באלה שרוצים להרוג אותם. דמי זה היום הזה היה יום שמצד הטבע ומצד המציאות היה צריך להיות יום שמאוד רע לעם ישראל. כן? לכן אמן המלך בחרו את היום הזה. אבל, לכן אמן בחר ביום הזה. אבל מה קרה בפועל? ביום אשר סיברו, חיכו, רצו, אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפויכו, הדברים התהפכו מקצה לקצה, עם ישראל עלו משאול תחתיס להצלחה הכי גדולה, ונהפויכו, ועוד נס, זה לא היה בדרך הטבע בכלל, כן? זה אשר ישלטו היהודים, הימה מסויניהם. זאת אומרת, יש לפעמים שאתה מצניח להתאושש, אבל אתה לא מצליח לשלוט על מי שהיום המזל שלו. זאת אומרת, פה קרה, זה היה לא רק הפוך סתם, זה היה הפוך לגמרי. אמן, המלך, שהמזל הכי גדול של המלך היה ביום הזה, היה הכי למטה, והמזל של ישראל שביום הזה היה הכי למעלה, הכי למטה, הפך להיות הכי למעלה. ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהאימא בסויניהם. היהודים שולטים ועוד באסונים שלהם. טוב, ביום הזה ניקלו היהודים באוריהם. מה הם עשו בערים הגדולות? בערים הגדולות, הבצורות, שם היה את השרים, הסגנים, את הצבא של המלך, אז הם באמת עזרו ליהודים. אז לכן הצוררים שלהם, הסונים של היהודים, פחדו אפילו להתקרב אליהם, פחדו לריב איתם. כי היה עזרה של הצבא ושל שרי המלך ליהודים. לכן ניקלו היהודים באוריהם, זה ערים הגדולות, אשר במדינות המלך, בכל מדינו יש המלך אחשוורוש, לשלוח יחיות במבקשי רועסום, ואיש לא עומד לפניהם או בפניהם, כן, העמים, לא ידעו מהספרים החתומים, אז הם לא ידעו בכלל, היה סתם בלבול, הם לא ידעו אם יש רשות מהמלך לחום ביהודים או לא. אבל הם פחדו מהיהודים בעצמם. אבל, וכל שורי המדינויס, ואיש למד כי נופל פחדו מעל כל העמים, אבל וכל שורי המדינויס וחש דרפני והפחו איזה אויסי המלך או אשר למלך, הם בעצם כן ידעו שיש רשות היום הזה להרוג יהודים, רק מה? יש ליהודים זכות להתלונן. אבל בכל זאת הם, לא, הם היו מנסים את היהודים, וההפך עזרו להם נגד הסונים שלהם. למה? כי נופל פחד מרדכי עליהם. הם פחדו שמרדכי ינקום בהם. למה כל כך פחדו ממרדכי? יש שלוש סוגים של שרים שנמצאים במצב של המלך. יש כאלה שהם בהנהגת בית המלך, יש כאלה שמנהיגים את המדינה, ויש כאלה שלוחמים נגד האויבים. מה שקרה איתו, כי גדול מרדכי גם בבית המלך, ושומעו יוילך בכל המדינות, הוא משנה למלך שמנהיג את כל המדינות, כי הוא איש מרדכי יוילך וגדול, והוא הכניע הרבה מדינות תחת מלכות אחשוורוש. זה מבואר בעצם בקפיטל י' פסוק א', שזה וישם המלך אחשוורוש מס, אני מדלג לשם, שם כתוב שוישם המלך אחשוורוש מס על הארץ באיי הים, הוא כבש מדינות רבות עם חיל המלך, עד שהמלך שם מס על הארצות שקרובים וגם על איי הים הרחוקים, וזה היה בעיצות ובחוכמה של מרדכי, בהנהגה של מרדכי. אז לכן מרדכי היה הולך וגדול בכל המובנים, גם בבית המלך, גם בהנהגת המדינה וגם בהנהגת הצבא, ולכן כולם פוחדים ממרדכי. והתוצאה הייתה ויקו היהודים בכל אויביהם מכס חרב והרג ואבדון. הם עיקו בכל אויביהם, הם קיבלו יד חופשית. האויבים, אלה שעם שנאה גלויה, שמטיפים, פועלים להשמדת העם היהודי, הרגו בחרב. ויעשו וסוינאיהם כרצוינם, אלה ששונאים, שונאים בלב, לא פועלים בגלוי, להשמדת היהודים, עשו בהם כרצונם. מה הכוונה? הצרו את צעדיהם, הציקו להם, הראו לכולם את הפרצוף האמיתי שלהם, ביזו אותם, לא הרגו אותם בחרב, אלא העמידו אותם במקום. ובשושן הבירו הורגו היהודים והבייד 500 איש, ואת פרשנדוסו ויזדלפוי ויסספוסו ויספרוסו ויסדליו ויסרידוסו ויספרמשלו ויסריסל ויסרידה ויסבזוסו אסרס בני אמון ולמדוסו צורי היהודים הורגו ובביזו לא ישלחו אס ידון. הם הראו לכולם שאין פה מטרה של כסף, הם נמנעו מהביזה, שלא יגידו שכל הכוונה הייתה כסף, כך רשי אומר. יש כאלה שרוצים שלהגיד, המשכוך מביא את זה והברבנל, שהמלחמה הייתה מת השם. כאילו זה כמו זכירם, זה קדוש לקדוש ברוך הוא. זה לא הצלחה שלנו. יש פה גם עומק הרבה יותר גדול בזה, אולי נדבר על זה בהזדמנות. ובביזו לא ישולחו אס ראש תיבס שאול. אצל שאול, שהוא בעצם הסבא של מרדכי, היה חיסרון של ותעת אל השולול. זאת אומרת, אשר חמל העם על מיטב הצום והבקר, ותעת, ותעת כמו עית שיורד על הפקרים. ותעת אל השולול, כאילו ראית כסף, איבדת את עצמך, כך שמואל הנובי מבקר אותו, כן? ותעת אל השולול. ופה מגיע הנכד שלו, בן קיש, כן? שאול בן קיש, וזה גם בן קיש, מרדכי, בן יורי, בן שמי, בן קיש, והוא מתקן את הפרט הזה. איך? הוא הורג את אומון, שיצא מהגוג, שבכם לא עושה על הגוג נוילד אויב, על זה ששאול ריחם על הגוג נולד אומן, כן, במשך הדורות, והוא, מה? ואז נקרא מלכות משאול בדבר הזה, ומרדכי הצדיק מתקן את זה, הורג את אומן, אומן נהרג על ידו, ובביזו לא ישולחו אס יודם, לא לוקחים את השולול, ובביזו לא ישולחו אס ראש התיבס שאול. שיקפון נהיה שאול מתוקן, בעזרת השם נדבר על זה בעריכות, אבל זה רק בקצרה. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, אסתר שולחת אחשוורוש את מספר ההרוגים שבשושן להראות לו, תראה כמה האויבים הרימו ראש, אפילו בעיר הבירה שושן, שכולם יודעים שהמלך לטובת היהודים, כמו שאמרת, כן, שתלית את אומן על העץ, ועדיין היו 500 איש שהעיזו לעשות מלחמה חזיתית עם היהודים. אז בשאר מקומות הרחוקים, מה היה שמה? תחשוב מה קורה. כמה זה מסוכן. המלך, תכלס אכפת לו המספר הזה של ההרוגים, והיום הוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכו, הוא אומר, תראה, יש באמת כל כך הרבה יהודים, אז הוא אומר, אם בשושן הבירה שיר המלוכה, ואם את המלכות עליהם בכל זאת, הרגו, כל כך הרבה צוררי יהודים היו, שהרגו היהודים, והבית 500 איש, ויססרס בני יומון, צוררים, לא נכנעו שהרגו את אבא שלהם, הם עדיין תורי פעילים, הרגו אותם. בשאור מדינו יש המלך מאוסו, ואם גם שם הצליחו נגד הצוררים הרבים, שם בוודאי יותר קמו עליהם, אז מה שהיא לא שייך. ואין עושה לא חומה בקושה שייך, אוי ושי עושה. אני באמת מרגיש שיש פה משהו שצריך לעזור ליהודים עוד יותר. מה אני עושה? מה אפשר לעשות? למה יעשה? יש פה במדרש יותר מזה, שהוא מתחיל לא טוב. הוא מתחיל לגמור במגילת אפטזיין עומד בייס. הוא אומר שבלכאורה, התחלת הפסוק זה ויואי מרמלך נשמע, שמה זה לעשות הסכם, ומה זה בשבילם ברור, הרגו, הרגו, כאילו זה אכפת לו שהרגו. פתאום, מה שאלתך ואינת לך הוא בבקשה תך ותאס, כאילו, אז השתחילת הפסוק נשמע ביקורת על היהודים. למה הם הרגו כל כך הרבה אנשים? וסוף הפסוק נשמע שהוא בא לטובת היהודים. מה עוד אפשר לעשות? כאילו, מה עוד מבקשת עוד, ומבקשת ומקבלת? שיהיה עוד יום בשושן. אז הגמור אומרת ככה, עומר בבואו, מלמד שבא מלאך וסתרו על פיו. זאת אומרת, הוא התחיל לדבר בלושן כעס, אומר רשי. וסויפו יאמר מה שהיא לא צריך. למה? כי הגיע מלאך משמיים, נתן לו סתירה. פשוט לא נתן לו לדבר לרעת היהודים. ופה אנחנו מבינים משהו אחד. יש בהמשך, אתה רואה שהיהודים חוגגים את פורים, איזה יום? יום המנוחה. לא ביום המלחמה. בדרך כלל, איזה יום מרימים על נס, איזה יום חוגגים? את יום המלחמות. פתאום פה קורה משהו מדהים. קיימים אשר נחו בהם אויביהם. איזה יום הייתה המלחמה? י"ג באדר. איזה יום אנחנו חוגגים? י"ד באדר. בערים המוקפות, שבהם הייתה המלחמה י"ג וי"ד, איזה יום חוגגים? ט"ו. היום הבא. למה? נחים ביום המנוחה. חוגגים את יום המנוחה. למה חוגגים את יום המנוחה? אז דבר ראשון, אני שלום וכי אדבר, אין מה למלחמה. יהודים רוצים שלום, יהודים לא רוצים מלחמה. אנחנו לא שמחים שהייתה לנו מלחמה ולא שמחים שניצחנו. אנחנו שמחים שאנחנו יכולים לחיות בשקט, לעשות את התורה ואת המצוות שלנו בלי הפרעות. זה המטרה שלנו. את זה אנחנו חוגגים. את יום המנוחה, חנוכה, את היום שחנו ונחו מהאויבים. את היום של י' ד' או ט' ו' בניסן, באדר, שהיום שבהם אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו בשקט. אין לנו מטרה לנצח, אין לנו מטרה להשפיל את האחר, יש לנו את המטרה לחיות את החיים שלנו בנחת. עכשיו, אבל יש פה דבר הרבה יותר רציני גם כן. סתם, אני לא יודע, אומרים את זה בדיוק טוב דרך צחוס. בוא מה לך לסוטרי על פיו, כמו שהרבבו אומר, כן? היהודים שמנצחים במלחמה זה עדיין לא ניצחון, כי פתאום יכול לבוא האום ולחייב את היהודים להחזיר הכל, ויהיה החלטה, לא יודע איזה מספר יקראו לזה, ויקימו בית דין לאומי בהאג, ויקימו ועדת חקירה ממלכתית על למה היהודים הרגו כל כך הרבה, ואולי הם אכלו לא להרוג, ומי אומר שזה היה הוגן, ואוי, לך עכשיו תסתדר עם זה. אז זה שניצחת במלחמה עדיין לא אומר שאתה הולך להיות חשקת, כי אתה יכול עוד לפעמים, הניצחון יכול לחזור אליך כבומרנג, אנחנו אומרים עוד ניצחון כזה ועבדנו, כי אתה ניצחת, אבל אחר כך נתקעת עם השטחים שאתה לא יודע להחזיר אותם כמו עצם בגרון. אז אתה צריך לראות שאתה הגעת באמת למנוחה, לא רק שניצחת, הניצחון זה לא הצלחה, השאלה היא מה אתה עושה עם הניצחון הזה, ולכן אתה מחכה ליום אחרי המלחמה, היום שאחרי המלחמה, ששם אתה בעצם רואה שאחשוורוש לא מערער, ואחשוורוש בהתחלה כן חשב אולי להקים ועדת חקירה ממלכתית, כן? מה זה הדבר הזה? פתאום בא מלאך סתרו על פיו, ופתאום השקט חזר למקומו, ולכן דווקא חוגגים את יום המנוחה, שרואים שאין בית הדין הבינלאומי בהאג, ואין טענות על ג'נוסייד, ואין טענות שהיהודים עושים אפרטייד, ושהם כמו הנאצים, ולא יודע מה עוד. קיצור, ברגע שאתה רואה שיש גם שקט על אחרי, אז אתה חוגג את הדברים באמת. בוא נראה באמת את הפסוקים בפנים. הוא אומר, אז זה ביומר המלך, ומה עוד ותעץ, ואתה אומר אסתר, אם על המלך טוב, ינוסיין גם מוכר ליהודים אשר בשושן, שבשושן הבירה ייתנו ליהודים להילחם יום נוסף, להראות שיד המלך חזקה, ואם יש עוד כיסי התנגדות שעוד יישארו בשטח להשמיד אותם, ויססרס בני יומון, לעשות כדת היום כמו היום, ויססרס בני יומון ייטלו על העץ. זאת אומרת, לא מספיק שהם מתו, אלא ייטלו אותם שכולם ישמעו ויראו. מה קורה למי שמעיז לעשות משהו ליהודים? והיומר המלך ליוסויס, כן? והתינוסן דוס בשושון, כן? כן, וסרס בני יומן תלו, והיקו עלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, והיה הרגו בשושן 300 איש, עוד 300, חוץ מה-500 של אתמול, ובביזו לא ישולחו אס יודום. עכשיו מגיע עוד פסוק, ושאור היהודים אשר במדינו יש המלך, ניקלו, ועומד על נפשום, ונויח מאויביהם, והורג בסויניהם, 570 אולף. לכאורה, הדברים כבר כתובים מקודם, בפסוק ג' כתוב שם, ניקלו היהודים בהוריהם, בכל מדינו, יישם מלך אחשוורוש, לשאול אחד מבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. פתאום חוזר, ושאר היהודים אשר בנו את המלך, ניקלו ויעמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בסויניהם, ו-570 אלף ובא ביזה לא שלחו את ידם, הכל כבר כתוב לפני כן, ביום 13 לחודש הדור, ונויח בארבו סורבוי, ועשו יסי יום ישתה ושמחו. עכשיו, מה בעצם קורה פה? בפסוק הקודם, פסוק ג' הוא דיבר על ערים המוקפות חומה, ששם באמת היה את השרים ואת חיל המלך, הם עזרו ליהודים, ושם איש לא עמד בפניהם, כן? אף אחד, הם לא היו צריכים להילחם בכלל. אבל פה הוא מספר מה קרה בפרזים. כל הערים הקטנות, הערים פזורות, קטנות, כפרים, שם לא היה שרים ולא היה צבא, ושם באמת האויבים הרימו ראש להילחם בהם. אומר שאר היהודים אשר במדינות המלך, שהם לא יושבים בערים המוקפות, הם באמת ניקלו ועמוד על נפשם. הם היו צריכים לקחת חרבות ולהילחם עם כלי מלחמה, עד שבנוח מאויביהם, אנחנו מאויבים, והתגברו עליהם, ואצלם הרגו והרוג בסונאיהם. הם הרגו את כל זרע המולק. ברגע שהמלחמה עוד לא התחילה, אז אין יותר להרוג המולק, אם גם על פי הלוכה, על פי הרמב״ם, כן? או מותר להרוג המולק רק במלחמה. אבל פה, שמה, אז כל המדינות לא היה מלחמה, היה אויביהם, אז אתם הרגו, היה כאילו המון מקרים נקודתיים. לעומת זאת, בכפרים, בפרוזים, שם באמת הייתה מלחמה. ולכן הרוג בשונאיהם, הרגו את כל המולייקים. במוקפים עשו בשונאיהם כרצונם, לא הרגו אותם. בשונאים, כן? לא, מי שבא להרוג יהודי, להתנקל, הרגו אותו. אבל מי שרק שנה, לא הרגו אותו, לא הייתה יכולת. על פי הלוכה לא הייתה יכולת להרוג אותו. אבל בשאר המדינות התחילה באמת מלחמה. התחילה מלחמה, לעמוד על נפשם. אז הם הרגו בשונאיהם, ושם במספר היה 57, וגם שם הוא בביזה לא שלחו את ידם, וזה היה ביום 13 המלחמה, והם נחו ביום 14. מה?
5,000
הרגו
גם את הסונים.
כן, שם הגיעו לכל המולייקים. כל המולייקים. ועושה יוצא יוי משתמש, ככה הלוכה. כן, הרמב"ם אומר שגם בהמולק יש דין קריאה לשלום. אבל אם המולק לא רוצה לעשות את... כך שתעשה רמב"ם. חינוך משמע אחרת, יש שיטות אחרות. אבל ככה רמב"ם פוסק, שגם בעמולק יש דין קריאה לשלום, אם הוא מוכן לעשות איתנו שלום, בשמחה. הוא לא מוכן לעשות איתנו שלום, הוא רוצה מלחמה, המלחמה איתו היא טוטלית. זאת אומרת, כשאתה מנהל מלחמה עם עמולק, אתה מנהל מלחמה עד הסוף. אתה הורג את כולם, אתה לא מוותר לכלום. אתה, במלחמה בעמולק אתה חייב, מלחמה של 100%. אתה לא עוצר באמצע. אתה לא עוצר באמצע. ללכת, הרמב"ם הלכות מלחמה חמישים, פרק י"א. מהפסוקים, כתוב בתורה, הוא קרוס אלה לשלום. אבל אנחנו שוחרי שלום. גם מול עמולק. גם מול, אין אתר להרוג עמולקי, יש איסור להרוג עמולקי, אם זה לא בזמן מלחמה. במלחמה עצמה, זה כמו גרמניה הנאצית, כמו יפן, כמו עוד כל מיני גורמים כאלה, ששם אתה לא מאסס ולא מסתכל לא על נשים ולא על ילדים, ואתה לא מגמגם. אתה זורק פצצת אטום. 70,000 איש יצלו בחום הזה. אתה זורק פצצות נפלם על יפן, ו100,000 איש יישרפו שם. ובתי נייר הם גרו, כן? פשוט כשאמריקאים זרקו שם פצצות נפלם, הכל נזרק. דרזדן, כן? בגרמניה. גם כן, עשרות, אם לא מאות אלפי אנשים מתו, נשרפו חיים. כשפשוט הפצצות שטיח. עכשיו, זה צודק או לא צודק? אז אני לא אומר, יש באמת מקום לדיון, אבל ההיגיון שעמד מאחורי זה, ולמה בכל זאת המוסר העולמי, בוא נקרא, שמקובל בעולם, מצדיק את המעשים האלה, בוא תראה, המחיר לעומת זאת יקר מדי. ולכן, הדבר הזה כביכול צודק. אז אני לא מדבר על פצצת אטום, אני מדבר בכלל על התקפות מול גרמניה הנאצית, או בצורה שבה מלחמות מתנהלות בעולם כבר המון שנים, זה כשאתה מגיע להילחם עם דאש, אתה מגיע להילחם עם רוע צרוף, אתה לא יכול לגמגם. אתה לא יכול להגיע ולפחד על מה יקרה אם יש שם חפים מפשע. אין חפים מפשע בגרמניה. כל מי שגר בגרמניה, 80 מיליון איש, הם כולם פושעים. וזה הגישה. זה הגישה שבאמת עבדו. עוד פעם, אני לא נכנס כעת לדיון עקרוני, זה צודק או לא צודק, אבל מול עמולק זה צודק. מול עמולק, שיהיה אדולף שיקלגרובר, תינוק חמוד בן חצי שנה, שעכשיו בוער מדלקת ריאות, אתם מכירים את החידה האתית הזאת, כן? אף פעם לא שמעתם את זה? שאלה מעניינת, כאילו מספרים, כותבים את זה כזה בדרך כלל כסיפור, אני לא בכלים עכשיו לעשות את זה עם כל הקטע, אבל שאיזה רופא מגיע לילד קטן בן חצי שנה שלוהט מחום, והוא בקושי מצליח לנשום, והרופא עומד ובודק לו את הדופק, ובודק לו זה, והילד, אתה רואה אותו נאבק על כל נשימה והכל, וכשאתה קורא את הסיפור, אתה מרגיש באמת רחמים, חמלה, על הילד המסכן הזה, על הילד, על גברת שיקלגרובר, שמתמודדת עם הבן שלה, והבן שלה המסכן, בקושי מצליח לנשום, ואבא השיקור שלו לא בבית, אבל האמא מטפלת בילד המסכן. ואז, כאילו, בסוף הרופא מרגיע את גברת שיקלגרובר, אומרת, גברת שיקלגרובר, אדולף הקטן עוד יחיה, אל תדאגי. השם הקודם של היטלר היה שיקלגרובר. אחר כך הוא החליף את השם. אבל זאת אומרת, רגע, אתה מרחם על הילדה, אתה רוצה שהוא יצליח באמת להתגבר על אנשים ולחיות או לא? אז תראה, אנחנו לא נביאים. אם אתה היית רואה את אדולף שיקלגרובר תינוק בחצי שנה, היית חונק אותו או לא?
ברור שאני חונק אותו, מה שזה? כל מי שלושה חצי, אחרי שאתה יודע שהוא
היטלר? בסדר, זה בדיוק הנקודה, שבדרך כלל אנחנו לא נביאים ולא יכולים לדעת. אצל המולק אנחנו יודעים. עמולק זה בעצם המקום הזה שבו אנחנו, עכשיו, אתה, אין לך זכות להרוג עמולק סתם, אבל ברגע שהמלחמה מתנהלת, המלחמה היא מלחמה טוטלית, והיא תיגמר רק מהשמלה של עמולק. טוב, בואו נחזור לעניין שלנו, ואז בעצם פה התחילה מלחמה, אז באמת כבר הרגו את כולם, ונוח ב-14 בו, מנוחה ב-4, ועשה אותו יום משתה ושמחה, הם חגיגו, והיהודים אשר בשושן ניקלו ב-13 בו וב-4 עשר בו, ונויח ב-5 עשר בו, ועשר יוי סוי, יום משתה ושמחו. על כן היהודים הפרוזים, היוי שבים באורי הפרוזויס. שימו לב, מי חגג בשנה הראשונה? רק היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר משתה שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. שימו לב, אין פה מתון הסב יוינים, יש פה יום טוב. יום טוב זה איסור מלוכה, וערי הפרזות שהן לא מוקפות חומה חוגגים, ערים המוקפים לא חוגגים בכלל. אין שתי תאריכים לפורים, יש רק תאריך אחד. שימו לב, ערי פרזות 14 שמחה משתה ויום טוב איסור מלוכה ומשלוח מונס, זהו. ויש מההמשך הבדלים, בסדר? ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, הוא כותב את הסיפור הזה, וישלח ספרים אל כל היהודים. הוא כתב אחרי שהוא ראה שם מוקפים לא קיבלו עליהם פורים, רק הפרוזים, המוקפים לא חגגו. למה? כי הם חיו במוקפים. היה את חיל המלך, הם לא הרגישו סכנה, היה כמה התקלויות פה ושם. מה, זה סיבה לחגוג? אז הוא אומר, חבר'ה, אתם בסכנה. הוא שולח ספרים אליי, כל היהודים אשר בכל מדינות המלך, אחשוורוש, הקרובים והרחוקים. היה פחד מרדכי עליהם, ולכן הם עזרו לכם, אבל הייתם בסכנה עצומה. אין בעל הנס מכיר בניסו. הוא כותב להם את כל הדברים בארוכה, את כל הסיפור של המגילה, שתבינו איזה סכנה הייתם. האגרות הראשונות לא התבטלו, אתם יודעים את זה? אתם משחקים אותה ראש קטן, כאילו שלא הבנתם מה קרה פה בכלל. האגרות הראשונות לא התבטלו, ואם מישהו היה בא להרוג אתכם, הצבא לא היה עוזר לכם, ואם הצבא עצמו היה יכול להרוג אתכם, ואף אחד לא היה עושה נגדו כלום, מה אתם מדברים בכלל? הוא פתאום מסביר להם את הסיפור, שאפילו הערים המוקפות לא עזרו להם יותר מדי, הוא אומר להם, לפי זה תבינו שהיה לכם נס גדול, לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15, בו הוא מוסיף ומתקן עוד יום 15. למה ביום 15? כי אתם הרי המוקפים, לא מגיע לכם לעשות ביום י' ד'. לא מגיע לכם. אתם לא חגגתם מעצמכם, אתם מצדכם לא היה פה נס בכלל, מצדכם ארוחת בוקר כמו כל יום והולכים לעבודה. לא מגיע לכם לעשות ביום 14, אתם תדחו ליום אחרי. אתם תעשו בשושן פורים, תעשו יום אחרי, לא מגיע לכם, אתם לא ראויים לעשות פורים יחגוג יחד עם כל עם ישראל ביום 14. האנשי הפרזות שהרגישו שקרה להם נס ורוצים לחגוג את פורים, מגיע להם לחגוג פורים. אלה שלא מעניין אותם פורים, לא מרגישים חיבור ליום הזה בכלל, הם מרגישים כאילו, מה קרה? נס, בסדר, פחדו ממורדכם, כל פוליטיקה. הם לא באמת מבינים את הסיפור הזה, לא מגיע להם לחגוג ביום י' ד' באדר כמו כולם. אז לכן הם יידחו ליום למחרת, יום 15 בוי, אלה שגרים בערים המוקפות חומה, כן? שהם בעצם הרגישו מבוצרים והרגישו טוב ולא ממש פחדו, אז הם יהיו ביום 15 בוי בכל שונו ושונו כיומים. כך אומר הרמב"ן, הרמב"ן בשם הכותב, שזה בעצם היה קורה. עכשיו, למי זה, זה נשמע שכאילו שזה עונש או שם פורים, כן? זה סוג של זה. אבל אני חושב שבפורים זה כן בסדר. למה? מה כל הרעיון של פורים? שאתה נמצא בנמוך, אתה נמצא באחריס שונה, זה לא פסח, שזה היה היום של האור הגדול. אתה הגעת עד סוף השנה, שאתה בתחתית של התחתית, החודש שהמולק שולט בעולם, החודש שאין לך כוח ואין לך כלום. אז שם, מה האור של פורים? האור של פורים שאפילו אתה הכי נמוך שיש, גם אז מהיר לך פורים. אז שושן פורים זה עוד יותר גדול. כי אתה כזה, כזה נמוך שאתה אפילו לא יודע שקרה לך נס. ובכל זאת פורים מהיר לך. אז בוא נגיד, כל השנה, באמת, זה סוג של עונש שושן פורים. אבל בפורים, שושן פורים זה אור יותר גדול. כי האור של פורים מאיר לך, אפילו שאתה לא מכיר בזה שהיה לך נס בכלל, אתה שום דבר. גם אז מאיר לך פורים, לכן שושן פורים יותר גדול מפורים רגיל. למרות שבעיקרון זה מגיע כסוג של עונש, שלא מגיע לכם באמת לחגוג את פורים. אז הוא אומר, כיום עם אשר נוחו בוהם היהודים אויביהם. העיקר החגיגה שלנו זה יום המנוחה. והחוידש אשר נפח להם, מיוגוין לשמחו ומי אבל ליום טוב. חודש אדר כולו הוא חודש של אבל, וכולו חודש של יגון, והוא כולו התהפך לשמחה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחו, מחלוקת בין הפויסקים, הכפחיים, משמע ככה, בן ישחיים משמע ככה, הרבחן גרייסקי אומר ככה, אם היום כבר, אם למד בשבט גם כן נחשב מי שנכנס אדר מרבין בשמחו או לא, אבל יש עוצמה לעם ישראל ביום הזה, יש משהו שהתהפך ביום הזה, החודש נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. נגד, מול השמחה שהתהפך, אז עושים ימי משתה בשמחו, ומול היום טוב, יום מרדכי הצדיק לא גוזר על עם ישראל יום טובים חדשים, אבל הוא מתקן, טונויס לא הביאו, שזה הרי הפרוזים לא עשו בהתחלה, הם רק עשו משלח מונויס. הוא מוסיף להם, שמה זה הרי יום טב? לפרוש מאבלי העולם, לעבוד את השם. זה צדוקה. אז פה יקיימו מצד צדקה, שזה מתנות לאביונים, לעשות עם המי שתיוס ושמחו בלי יום טב, לא כמו שהם נהגו עד היום, הפרוזים, ומשני אחמונס יש לרייהו, ומתונס לאביונים. וקיבל היהודים, איס אשר החילו לעשות, איס הפרזים, קיבלו עליהם את מה שהם התחילו כבר לעשות מעצמם. והמוקפים עשו את מה שקיבלו לקיים על עצמם, וקיבל היהודים, ואיס אשר כוסב מרדכי עליהם. כי כולם הכירו בזה, ואחרי שהם קלטו את כל הסיפור, שהאגרות הראשונות לא התבטלו, וכל הפרטים של הסיפור שהם לא ידעו עד היום, כי הם הבינו מה שמרדכי כתב, והם הבינו שהשנאה לא הייתה בגלל שמותחה לא השתחווה לאומון. תפסיק לקרוא עיתונים! השנאה לא הייתה בגלל שמותחה לא השתחווה לאומון. וזה היה דבר כללי, כי אומון בן המדוסו, או הגוגי, מזרע המולק, הוא שומר את שנאת אבותיו, הוא צוירר כל היהודים, לא רק את מרדכי, חושב על היהודים לאבדם, והוא עשה את זה בזמן הנכון, לאבד אותם לגמרי, ויותר מזה, הוא התחיל עם לאבדם, והפיל פור, הוא הגוירול, ברגע שהוא עשה את הפור ואת הגוירול, יצא לאומם ולאבדם, כי הטבע כולו התנגד לעם ישראל בזמן הזה, באמת היה מצב של סכנה אמיתית, ויותר מזה, למה צריך גם להודות עכשיו על הנס? ובבויו לפני המלך, לא, אסתר דיברה עם המלך וזה הסתדר. לא נכון. ובבויו לפני המלך, אומר, עם הסייפר, הוא לא הסכים לבטל את האגרות הראשונות. למרות שכבר היה נס, כן, נגד המזל והכל, בבויו, כשהוא הגיע עם המחשבתו הרעה, עם הסייפר, עם הסייפר בעצמו ישוב מחשבתו היא על רוישוי, שעל ידי שהמלך לא הסכים ולא יכול להשיב את הספרים הקדומים, הוא השאיר את הספרים הראשונים, הוא כתב ספרים אחרים, והוא תלה וסולו אויסוי ואסבונו ולא איץ, בשביל להעביר מסר שהאגרות השניות יותר חזקות מהאגרות הראשונות, למרות שזה לא היה ברור בכלל. על כן, אומר לכן, השם שקראו לימים האלה, קראו לימים האלה, פורים, על שם הפור. כי פור המן נהפך לפורנו, כי הקדיש ברוך הוא השגיח על עם ישראל ועשה להם נס גדול מאוד 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 שהדבר הזה יתהפך. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, זה דבר שהוא פשוט, כמו נחזור עוד פעם לשון הרמב"ן, תום אם תהיה עם השם אלוהי ככו, אומר הרמב"ן בדברים י' חס י' ג' כי הוא אלוהי כהיו אלוהיקים אל יוין על הכויל, היו כויל בכויל, משנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו, מפר אותות בדים וקוסמים יעולל. זאת אומרת, למרות שיש מציאס של טבע, ולמרות שיש מציאס של מערכת כוכבים ומזלות ואסטרולוגיה ואסטרולוגוס גודוי לא יו, ובעיקרון עם ישראל היה אמור ליפול לגמרי ביום הזה, ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי יתקרב האדם באבויד אוסוי. כשאדם מתקרב באבויד אס השם, זה משנה את הטבע, משנה את המציאות, וזה החג, פורים על שם הפור. כי המציאות הייתה שעם ישראל צריך להיכחד, והדבר הזה נחתם, בטית, אבל נחתם, נחתם, וזה מה שהיה אמור להיות, ופור המון נהפך לפורנו, על כן קראו להם לפורים על שם הפור, על כן... על כל דברי יויגר הסזויס. איך קרה הנס הזה? ומו ראו על כוחו, ומו הגיע עליהם, איך הדברים האלה התנהלו באמת. עכשיו הוא ממשיך ואומר, וכשהיהודים ראו את כל המציאות הזאת, והם הבינו את האור הגדול שמאיר ביום הזה של פורים, את האור שנקרא לא ידיע לכל בוי אוילום, שאמס מה שקוסו בתוירו, כי מי גוי גודוי לאשר לא אלוהיקים קרויבים אילוב, כאשם אלוהיקינו בכל קוראינו אילוב, שתפילה עוזרת, וכשהעם ישראל במצוקה והם קוראים לקדיש ברוך הוא, אז הקדיש ברוך הוא מרחם עליהם ועוזר להם, והקדיש ברוך הוא מנהל את כל המציאות, וכל הדברים שקרו בעולם, תחשוב, אסתר המסכנה, אסתר המסכנה מתחנת לקדוש ברוך הוא, מצילני מכף מיד כלב יחידוסי, או אישייני מפי אריה, או אישייני מפי אריה. בהתחלה היא קוראת לו כלב, אחר כך אריה, חזל אומרים לנו גם למה, אבל היא מתחננת, זאת אומרת, תציל אותי, וזה לא, לא מצליחה להתחבות, ואתי לא כך אסתר אל ביזה חשבי ראש. היא מתחנת, ריבונו שלום, תן לי לברוח מפה. מקדמים אותה בתור. ריבונו שלום, תן לי לצאת מפה, אני לא רוצה להיות אצל הראש הזה בבית, אני רוצה לחזור הביתה. ויבאי לסתם רוקר וסמונו יסר לא עושה סלו, נותנים לשבר הרמונו יסר אוי אויס, היא נושאת חן בעיני איגה. היא אומרת, ריבונו שלום, תעזור לי שאני לא אסחן, שאני אראה רק רויקס, שיזרקו אותי מפה. הקדוש ברוך הוא מקדם אותה בתור יותר חזק, איגה היא דוחף אותה קדימה. כשהיא מגיעה לפני החשביר, שבונו שם, תרחם שהחשביר שרק יראה אותי, יגיד, איכס, פוכס, תעיפו אותה מפה, לא רוצה לראות איזה סירחון. מה קורה אבל? ויהיה, והמלך איזה אסתר מכל האנושים, ואתי זוכן וחסד לבונוב, מכל הבסולובוב. מה קורה, בני שלו, מה כל התפילות שלי? אני מתפלל א', אתה עושה ג'. אני מתפלל, ריבונו שלם, תעזור לי לברוח מפה. מה בחורה יהודיה רוצה? יחטה? וילה? מה היא רוצה? וולבו? מה אני מבקשת, ריבונו שלם? תן לי להיות יהודיה כשרה, שאני לא אצטרך להאנס על ידי גוי. ומה קורה? כל תפילה שלה פועלת ההפך. כמה שהיא מתחילת, ריבונו שלם, תן לי לצאת מפה, כדי שברוך הוא זוכף אותה עוד קדימה. היא מבקשת, ריבונו שלם, תן לי לנשום אוויר נקי וצח, יותר חזק בארמון לחדר של החשברוש. ריבונו דאל מכולה, מה קורה פה? תפילה עוזרת? איפה תפילה עוזרת? 11 שנים שהיא צועקת לקדוש ברוך הוא וקורה בדיוק ההפך. עד שבסוף מתברר ההפך, התפילה עוזרת כי הקדוש ברוך הוא מנהל, לא ידיע לכל בוי אוילום, שאמס מה שכוסוף בתוירו, כי מי גוי גדוי לאשר לא אלוהיקים קרויבים אילוב, כאשר אלוהיקים בכל קוראינו אילוב. יש הקדוש ברוך הוא, והוא שומע את זק הזמי ישראל, והוא מתכנן בשבילם את הכי טוב שיש. להבין? תחכה בסבלנות, עוד 11 שנים תבין. אולי יותר, אולי פחות, לך תדע. תבין, בזאת השם הוא תבין. אבל יש אבא גדול שדואג לעם ישראל, וגם הקשיים שאתה עובר הם לא קשיים אמיתיים. אתה לא מבין את זה. אני אין לי ספק כשאסתר הייתה שמה בבית של חשוויירוש מתחננת קיילי קיילי לא מעזבתוני, זה מה שהיא הרגישה. היא הרגישה עזבתני, נכון? זה מה שהיא הרגישה. אם לא, היא לא הייתה אומרת את המילים קיילי קיילי לא מעזבתוני רוחק מישהו עושי דברי שעגוסי, אני שואגת בתפילה, ומה קורה? אין ישוע, ישוע רק מתרחקת. כמה שאני אתפלל יותר נהיה יותר גרוע. אומר, כבוד של עולם, אני צריך כסף, בום, עוד מינוס בבנק. כבוד של עולם, תעזור לי שיהיה לי כסף בשפע, חוזר רוצ'ק. מה קורה פה רב? מה קורה איתך? מה התפילות שלי? איפה הן נמצאות? קיילי קיילי לא מעזבתוני, רוחק מישהו עושי דברי, אלוהיקאי יקרויו עמם ולא יסענה, ולילה ולא ידעו מי עולי. והרי אנחנו יודעים, ואת הקודש יוי שיבטאי לאיס ישראל. אתה הרי מצפה לתפילות של עם ישראל. בכל בוטחו אביסינו, בוטחו ותפלטנו, יילך או זועקו ונמלוטו, בכל בוטחו ולא יבוישו. אז איך קורה בדיוק ההפך? איך קורה בדיוק ההפך? אליך זעקו ונמלטו? אני זועקת אליך להימלט מהבית של חשבורת, ומה קורה? אני מוצא תכן בעיניו יותר. כל מה שאני עושה קורה בדיוק ההפך. והדבר הזה רק בסוף של המגילה מתגלה של לא, 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 לא. על כן קוראו לה יומים אוי לפורים, על שם הפור יש מציאות ויש הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא משנה את כל המציאות כרצונו. על כן על כל דברי יוי גרס הזו שתסביר לך מה באמת קרה פה. ומורו על כוחו ומו הגיע עליהם. ומה באמת הגיע עליהם בסוף? כי אמרו וקיבלו היהודים, כשהיהודים ראו את האור הגדול הזה והם הבינו מה באמת קרה פה בסיפור, הם קיימו וקיבלו על עצמם שהקבולה של פורים לא תיפסק לעולם עליהם ועל זרום ועל הנלווים עליהם. גם אם מישהו יתגייר הוא יהיה מחויב בדבר הזה ולא יעבור, ואין שום בייסדין בעולם שיכול לבטל את זה. בייסדין יכול הרי לבטל בייסדין חבר באופנים מסוימים, גדול בחוכמה ובניין. פה יש תקונה מיוחדת ולא יעבור, אין אפשרות לבטל את זה. ליאויס אויסים את שני היומים האלה יודל את זה תסבוב כל אחד כדינוי ככסובם עם קריאס המגילה, וחיזמנו בזמן בכל שנה ושנה. האור הזה יחזור ויעיר, לא רק השנה הזאת, אלא כל שנה ושנה. יהיה יום אחד בשנה, חודש אחד בשנה, שנהפך מיוגן לשמחו ומאבל ליום טוב, שבה עם המזל של היהודים גובר, ויום אחד בשנה, י' ותסבוב, שביום הזה יעיר בעולם, שתפילות של עם ישראל מתקבלות. שהקדוש ברוך הוא קורא לכל ילדה יהודיה, ובכן, אובוי אל המלך אשר לא יקדוס. תבוא ותדבר עם הקדוש ברוך הוא, למרות שנראה לך שהמציאות היא בדיוק ההפך. למרות שכל המציאות, כל הפוליטיקה, הכל אומר בדיוק ההפך. אומן על הסוס, והוא הולך לנצח. תצעק לקדוש ברוך הוא, ואתה תראה שהכל יתנהל. לא תבין את זה. ייקח שנים עד שתבין את זה. בהתחלה יראה לך שכל תפילה שלך רק מזיקה. כל תפילה רק מזיקה. מה שאתה מתפלל קורה הפוך. אבל בסוף אתה תראה שהכל היה רק תויבה שלך ושל כל עם ישראל. והתיכתוי, והיום אם אלה נזכורים ונעשים, נזכרים על ידי קריאס המגילה ונעשים על ידי משתה ושמחו ומשלי אחמונויס, בכל דור ודור, משפחו ומשפחו, מדינו ומדינו, ועיר ועיר, וימי הפורים או אלה, אומר ברוח הקוידש, המגילה פה אומרת ברוח הקוידש, וימי הפורים או אלה, לא יעברו מתויך היהודים, זה לעולם לא יתבטל, וזיכרום לא יוסוף מזרום. האור הזה של פורים לעולם לא יתבטל, וגם אם יבוא מצב, שכל המוידים יהיו בטיילים, ימי הפורים לא נבטלים, כמו שאומרים ביועצרס. אם כל המועדים יתבטלו, כמו שהרשב"א כותב בתשובה צדיק ג', שגם אם כל המועדים יתבטלו, פורים לא יתבטל לעולם. כי האור הזה, שאור מתוך החושך, כמו שאתה נמצא בחושך, אז הרבות נראה, אני משיל את זה, שאתה יכול להדליק את האור ואתה רואה את הכל, אבל אם אתה בחושך, אז אתה ממשש, ממשש, ממשש. תדליק אחר כך את האור, את מה שהרווחת והבנת במישוש, האור לא יכול להוסיף לך. זאת אומרת, אתה אולי רואה דברים קצת אחרת, אתה מבין אחרת, אבל למשש את הדברים, זה רווח שהרווחת בחושך, ועוד עוד עוד אור לא ייתן לך את תחושת המישוש הזאת. ההתמודדות שלנו עם החושך זה למשש. למשש את האור פתאום ולהבין את האור מתוך המישוש, זה הכוח של פורים שנמצא במקום אחר לגמרי. ועתיכתוי ואסתר המלכו בס אביחי למרדכי יהודי אסכול תויקף, היא רצתה שהמגילה הזאת תהיה בין הכסובים, ורצתה בין החכומים להוסיף את זה לכתבי הקודש, שזה יהיה בחלק מהתנך, והגמור מגיל אומרת, שלחה אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. חכמים לא רצו בהתחלה, ולכן היא כתבה את כל טוב. לקיים, מסיגרס הפורים הזויס השייניס, היא שלחה את זה לחכומים שיקיימו את זה כתבי הקודש, ושלחה את זה מבין החשברש עד הסויף בצורה מסודרת, לקיים מסיגרס הפורים הזויס השייניס, והשלח ספרים אל כל היהודים, אשר בכל... אל שבע ועשרים מיום מדינה מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמס. שהדברי שלום, שאין פה מחלוקת בין החכמים בעניין הזה, ואמת, שלפי הלוכה הדברים נכונים, הלוי כוספתי לוח שילי שמלוי ריבים, דרשו הגמור, כמו שהגמור במגילה אומרת, דרשו שיש מקום להכניס את הספר הזה לתנך, כמו שאנחנו רואים שהוא נכנס, ומאמר אסתר, קיים, דברי, כן, לקיים את ימי הפורים האלה, בזמניהם, כאשר קיים עליהם, אי אפשר להוסיף מועדים, כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר המלכו, שזה לא דין בלטויסיף, אלא קבול של מרדכי ואסתר, כמו נדר, לא משהו חדש, לא עוד מצווה חדשה, וכמו שקיבלו, וקיבלו את ארבעה צומות, כן, צום רביעי, צום חמישי, צום עשירי, נכון? צום השביעי, יש לך את הארבעה צומות שקיבלו עליהם צום גדליה, תעשרו בטבת, שבעה עשרה בתמוז ותשעה באב, כאשר קיימו על נפשם ועל זרום דברי הצום, וזה הקוסם. אז כן יכולים לקבל עליהם את ההגדרה של קבולה של מצווה חדשה, לא כתור מצווה סותר, אלא בתור מצווה דרבנן. ומאמר אסתר, לפי הטענות האלה של אסתר, בעצם הלומדה שהיא טענה, קיים ימי הפורים, דברי הפורים האלה, ונכתוב בספר, וזה נכתב בתוך כסבי הקודש. ואז הוא מסיים את המגילה ומספר, ויוסם המלך החשבירו ישמס על אורץ ויהיה הים, זאת אומרת, הוא רק התחזק בזכות שהיה לו את מורדכי. דרך אגב, יש ציור קיר עתיק מתקורת החשבירו, שרואים את החשבירו, אנשים באים לפניו, יש מאחוריו את... את השומר שלו, נראה לי, יורש העצר, יורש העצר עומד מאחוריו, ומיד אחריו מרדכי הצדיק. כטוענים שזה מרדכי הצדיק, לפי כל מיני סימנים ודברים שכאלו לבוש מלבוש יהודי. זה נראה לי נמצא בלובר. אני לא זוכר אם בלובר או במת, אבל זה נמצא, ראיתי צילום של זה. אני לא ראיתי את המקורי, אבל שרואים את מרדכי הצדיק, שהיה ממש מעמד חזק מאוד, מאחורי יורש העצר הוא עומד, מאחורי המלך. וכאלה שעומדים לפני המלך, עומדים, כאילו יש טקס שלם, אולי בלי נדר, אני אביא פה את הצילום שתראו את זה. אבל אמר ויוסם המלך בעצם הוא ניהל את הכל ויוסם החשבירו ישמס על אורץ ויהיה יום וכל מעשי תוקפוי וגבורסוי ופורשס גדולס מרדכי אשר גדולי המלך על ימים כסובים על ציפור דברי ימין למחרים עדיין הפרה. זאת אומרת מה שנכתב פה מגיד זה לא סיפור היסטורי, זה רק את הפרטים שנוגעים לנס. זאת אומרת דברים שלא קשורים לנס או דברים מעניינים אחרים שקרו שהיה הרבה, זה נמצא שם, מי שרוצה, יחפש בדברי הימים לחיים מרדכי ופרס. כי מרדכי היהודי, הוא נשאר בתוקף ובהצלחה, הוא היה מרדכי היהודי. משנה למלך אחשוורוש, וגודוי ליהודים, ורצוי לרוי וחוב. זאת אומרת, לכבוד שהוא יהיה רצוי לכל אחד, זה מעבר לסיכוי, אין דבר כזה, שכח מזה. אדם שהוא באמת מטפל בזוכי ציבור, ולא יהיה לו ביקורת בכלל, ולא יהיה לו אופוזיציה בכלל, זה לא אנושי. אין דברים כאלה. אכן, השיא שאפשר לציין עליו זה רצוי לרוב אחד. הרוב היו מרוצים ממנו. ודוירי אשתו יבלה עמוי, איך באמת כולם אהבו אותו כל כך? כי דוירי אשתו יבלה עמוי, הוא דרש טוב לא לעצמו. דרש טוב לעם שלו. ודויבר שלוים, לטובת המדינה, כן. אשתה שומע היום את השקרן אומר את זה, אז אתה מבין... ודויבר שלום לכל זרעוי, לא רק למי שיש לו פרוטקציה, ולא רק מי שאוחז ממנו, ולא רק מי שמרוי וחוב, אלא לדויבר שלום לכל זרעוי. תכלס, זה המצווה של פורים. להודיע לדוירוי סבוים, שאמס מה שקוסו בתוירו, להודיע שכל כויבכו לא יבוישו, ולא יקולמו לא נצח כל החויסים בוך. זה בעצם הסוד של פורים. וזה המגילה בפשט מגלה לנו. יש בעזרת השם, אולי נמשיך, נלמד עוד פעם את המגילה, יותר עם דרוש, עם רמז, אולי נראה בעזרת השם. יופי, תודה רבה.